טוב, שלום וברכה. אני חושב שכולנו מכירים את ההרגשה בסוכות, אתה נכנס לבית הכנסת ורואה את כולם מכינים את הנשק ביד ומתחילים בקורס, קורס סייף, דוקרים לכל הכיוונים, העיקר שמישהו שם יקבל מה שהוא צריך. זה ככה תחושה מאוד מוזרה, באמת, כאילו הגענו איזשהו חוג סייף או משהו כזה. זה דבר שצריך ביאור. כל שנה זה היה נראה לי מאוד מוזר, העניין הזה. באמת, מה, למה אנחנו מנענעים את ארבעת המינים? לאיזה כיוונים? זה גם תכף נראה שיש בזה כמה שיטות. אבל זה נעשה בקצרה, ככה סקירה הלכתית די קצרה. העיקר אצלנו בשיעור בלי נדר יהיה לנסות להבין כשאנחנו לוקחים את הידיים ומנענעים את ארבעת המינים לכל רוח, לכל צד, למעלה, למטה, לארבעת רוחות השמיים, ננסה גם לשאול ואולי להבין מה צריך לחשוב, מה צריך לכוון, מה הטעם של מצוות ארבעת המינים, של נענועי ארבעת המינים. זה לא עיקר המצווה, עיקר המצווה היא עצם נטילת ארבעת המינים, אבל הנענוע של ארבעת המינים נקרא שיירי מצווה, כלומר זה שארית, זה חלק מן המצווה, והוא מופיע במשנה כדבר פשוט, מופיע בגמרא כדבר פשוט, ועדיין אנחנו, אני חושב, צריכים לשאול מה הסיבה של נענועי ארבעת המינים. אז ננסה, נתחיל בעזרת השם. המשנה במסכת סוכה, פרק ג' משנה א', אומרת ככה: לולב שיש בו ג' תפחים כדי לנענע בו, כשר. כלומר, למדתם פה בטח מקודם, בדיוק גודל מינימום של לולב. אצל המשנה גודל המינימום זה ג' תפחים, למה? כי זה מספיק כדי לנענע בו. כלומר, מזה אנחנו כבר לומדים שהנענוע הוא חלק מאוד משמעותי במצווה. זה לא איזשהו עניין שולי. הגודל של המינימום של הלולב נקבע על פי האם אפשר לנענע בו או אי אפשר לנענע בו. עוד לפני שאנחנו יודעים למה מנענעים, ועוד משהו, איך מנענעים. כל זה אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו יודעים שהגודל, לולב צריך להיות בגודל כזה שאפשר לנענע איתו. טוב, אז הגמרא במסכת סוכה דף ל"ז עמוד ב' מביאה את המשנה, משנה די ארוכה, ותכף נראה גם מה הגמרא מסבירה על זה. איכן היו מנענעים? שוב, מה כתוב פה? פשוט שצריך לנענע, אין שאלה. יש רק בעיה קטנה, איפה צריך לנענע? כלומר, באיזה חלק של התפילה ראוי שהלולבים יונפו לכל צד. איכן היו מנענעים? בעוד הוא להשם תחילה וסוף, ובענה השם הושיענה, דברי בית הלל, כלומר, בהודו תחילה וסוף, ובענה השם הושיענה, עד כאן בית הלל, בית שמאי אומרים, אף בענה השם הצליחנה. להלכה אנחנו לא עושים פה כדברי בית שמאי, אלא רק כדברי בית הלל, מנענעים רק בהודו ובענה השם. אמר רבי עקיבא, צופה הייתי ברבן גמליאל, הנשיא, ורבי יהושע, שכל העם היו מנענעים את לולביהם, והם לא נענעו, אלא בענה השם הושיענה. עד כאן המשנה, שואלת הגמרא, נענוע? מאן דכר שמיה? מי הזכיר, מי דיבר, או מאיפה אנחנו יודעים בכלל שצריך לנענע? מה הסיבה של הנענוע? נענוע מאן דכר שמיה? תשובה, אומרת הגמרא, התמקאי, בטח שדיברנו על זה, אומרת הגמרא, זה המשנה הראשונה של פרק ג', של הפרק שהמשנה שהגמרא פה מתעסקת בו. מתי? איפה עוד אמרנו את זה? כל לולב שיש בו ג' תפחים, שלושה תפחים, כדי לנענע בו כשר. כלומר, מכך שהמשנה מדברת על לולב שיש בו ג' תפחים כדי לנענע, סימן שצריך לנענע. טוב, ובכל זאת הדברים קצת לא ברורים, אומרת הגמרא, וכאמר, איכן מנענעים? אתה שואל, איכן מנענעים? תנן הטעם, שנינו במשנה, שתי הלחם ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה? מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשים, ומניח ידות תחתיהן, ומניף, ומוליך, ומוביא, ומביא, מעלה ומוריד, שנאמר אשר הוא נף ואשר הוא רם. כלומר, לגבי שתי הלחם, זה לא נוגע לענייני לולב, לא נוגע לענייני ארבעת המינים. לגבי מצוות שתי הלחם, שלא נאריך בה כרגע, כתוב מפורש בתורה שיש לעשות הנפה עם הלחמים האלה. ולמה עושים הנפה? אומרת הגמרא, לא רק הנפה, אלא הולכה והבאה, תכף נסביר מה זה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא, מוליך ומביא, הכוונה היא לכאורה לעשות ככה, בסדר? מוליך החוצה ומביא פנימה, למי שארבע רוחות שלו. כלומר, הסיבה או הדבר הראשון שאנחנו פוגשים בהולכה והבאה, אנחנו הולכים ומביאים למי? למי שארבע רוחות שלו. מעלה ומוריד למי שהשמיים, סליחה, והארץ, השמיים למעלה, הארץ למטה, שלו. במערבה, מערבה של הבבלי זה ארץ ישראל, מערב לבבל, אמרו אחרת קצת, אמר רבי חמא בר עוקווה, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מוליך ומביא, למה? כדי לעצור רוחות רעות. מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. האם מישהו הבין מה כתוב פה? כלומר, אם עד עכשיו לא הבנו, וזה היה נראה לנו איזה מעשה מאוד משונה, אז עכשיו הגמרא עזרה לנו שנבין כמה זה מעשה לכאורה לא ברור. למה אנחנו מוליכים ומביאים? כתוב, לעצור רוחות רעות. עכשיו, כל אחד עם הדמיון שלו מתחיל לדמות כל מיני סוגים של רוחות שרודפות אחרינו, ועשינו ככה וככה, והרוחות נעצרו. ככה היה אפשר להבין, זה פשט הגמרא. קצת קשה להבין ככה, המאירי לא מסביר ככה, ועוד הריטווה לא מסביר ככה, זה קצת קשה, תכף נראה מה כן. דבר שני, למה אתה מעלה ומוריד לעצור תללים רעים? גם זה לא כל כך ברור, תללים אולי זה גשמים, אבל עשינו ככה, אז עכשיו הגשמים נהיו טובים. גם זה קצת קשה להבנה. מה כתוב פה? הגמרא רק מסיימת, נסיים ביחד עם הגמרא. שירי מצווה מעכבין את הפורנות, שהרי תנופה שירי מצווה, כלומר, המצווה זה הבאת שתי הלחם. הנפת שתי הלחם זה לא מצווה, זה רק שירים, שירים הכוונה שעריות המצווה, זה לא עיקר המצווה. אתה רואה מה פועל, לא רק מצוות השם מה היא פועלת, אלא אפילו מה שקשור אל המצווה. כלומר, המצווה למשל בלחם אמרנו זה להביא את שתי הלחם, והנפת שתי הלחם פועל לדברים מופלאים מאוד כמו שראינו. אותו דבר לגבי ארבעת המינים אומרת הגמרא, תראו את ההמשך. שרי תנופה שירי מצווה והיא יוצרת רוחות ותללים רעים. והמרבה וכן בלולב. גם בלולב שנייה, המצווה היא ליטול את הלולב, וניענוע הלולב, זה לא עיקר המצוות, זה שירי מצווה, ואף על פי כן זה דבר מאוד מאוד יסודי וחשוב, עד כדי כך שזה קובע את גובה הלולב, אמרנו, וזה דבר שהוא פועל דברים מאוד מאוד עליונים, שעוד לא הסברנו מהם. רק שנייה, עוד טעם חשוב מאוד, רבך הבר יעקב, ממתילי ומייתילי, רבך הבר יעקב מביא בעצם טעם אחר, אמר, דין גירה בעיני דסטן. כלומר, אנחנו עושים הלולב לכל הצדדים כדי להשתדל שבאחד הצדדים, כביכול, זה יפגע בעינו של השטן. אתם מבינים שזה דברים שאומרים שצריך לדרוש פה ולהבין מה כתוב, אבל תכוונו, כלומר ננסה, לפגוע בעינו של השטן. אומרת הגמרא, לא, ולאו מילתאי, משום דעתי להיגרויי בי, אתה הולך להתגרות עם השטן, אתה מנסה להוציא לו את העין, תיזהר. עד כאן הגמרא המופלאה, מסכת סוכה, שאומרת שצריך להבין מה כתוב בה. נסכם מה שראינו עד עכשיו. ראינו שחלק משמעותי במצווה זה, במצוות ארבעת המינים זה נטילת הלולב, ארבעת המינים, וגם לנענע את ארבעת המינים. באיזה אופן? עוד לא מספיק מבורר פה. כן ראינו שיש שני צדדים. יש ארבע רוחות, שזה נקרא בגמרא רוחות רעות, כנגד אותם רוחות רעות, מעלה ומוריד למעלה ולמטה כדי לעצור תללים רעים. עד כאן פשט הגמרא. עכשיו, כדי, לפני השאלה השנייה, כדי שהדברים קצת יהיו יותר ברורים, גם הלכה למעשה קצת מה שצריך לעשות, שלא נתבלבל, כי יש בזה כל מיני מנהגים. ובלי נדר, אחרי שנראה את ההלכה, אז גם נתחיל לשאול את השאלות הקשות בעצם, מה עושים בניענוע ארבעת המינים. אז מרן, שולחן ערוך, בהלכות ארבעת המינים, סימן תרנ"א, מופיע אצלכם, עוזר לנו להבין מה כתוב בגמרא. אומר מרן ככה, הניענוע הוא שמוליך ידו מכנגדו, והלאה. כלומר, לוקח את ידו, מוליך אותה, לוקח אותה מכנגדו והלאה, וינענע שם ג' פעמים בהולכה וג' פעמים בהבאה. סוגריים, הערה של הרמ"א ככל הנראה, טורף הלולב ומקסקס העלין בכל נענוע. אני משער שהרב אנטבי יסביר לכם שיש בזה מחלוקת ידועה איך הלולב צריך להיות. כי אם הלולב לצורך העניין הוא סגור עם קורה, אי אפשר לעשות ככה, נכון? ואם אתה עושה ככה, זה לכאורה מה שכתוב פה לקסקס את העליל, אי אפשר כשהלולב סגור. אז זה, אבל זה מחלוקת, כי יכול להיות שאם אתה תקסקס, אז אתה בעצם תפריד את התיומת, את העלים האמצעים של הלולב. אז יש כאלה שדרשו דווקא שיהיה סגור, ויש כאלה שאמרו, צריך סגור, אבל צריך לראות שהתיומת סגורה. זה סוגריים במובן ההלכתי. לא ניגע בזה עכשיו, מי שרוצה אחרי השיעור אפשר בשמחה. אחר כך, מתי ידו לצד אחר, כלומר ממשיך מרן, אחרי שעשית לצד ראשון, אתה מתי ידך לצד אחר, ועושה כן וכן לכל צד מארבע צדדים, ומעלה ומטה. ויש פה יסוד ברמה גם כן, אנחנו לא נראה את זה עכשיו. סעיף הבא, סעיף י', אומר השולחן ערוך, יקיף דרך ימין בנענועו, מזרח, דרום, מערב, צפון. כך כתוב פה. כלומר, לפי בעצם כיוון התפילה בדרך כלל מזרחה, אז איך היה צריך לנענע, לפי השולחן ערוך לפחות, מזרח, דרום, מערב, צפון. כלומר, אתה קדימה, וימינה, ימינה, 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 חוזר לאותו מקום, למעלה ולמטה. כך יש כאלה שעושים נענוע של הלולב בתפילת יום טוב ראשון של חג סוכות. אבל שיטת האריזל הייתה אחרת. מנענעים תחילת דרום, אחר כך צפון, מזרח, מעלה, מטה לבסוף מערב. כך מי שפוסק על פי המקובלים, הרב אליהו וכו', כך נהגו לעשות. לכן לפעמים, תוך כדי התפילה בחוג סייף שעוד לא הסברנו את העמו, אז אתה רואה אנשים מתנגשים. כי הוא הולך לפי השיטה של דברי השולחן ערוך פה, והשני הולך לפי שיטת המקובלים. אז חוץ מזה שזה אולי, יש מי שאמר שאולי זה לא תתגודדו, כי כל אחד עושה לכיוון אחר ולא לעשות אגודות אגודות. הנושא של ארבעת המינים זה חיבור של ארבעת המינים, אבל נהגו, אפשר, זה לא תתגודדו. אבל א' צריך להיזהר אחד על השני, ודבר שני, צריך עוד יותר לחדד את השאלה, מה אותם הנענועים פועלים. דבר אחרון, מאיר השולחן ערוך, צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת נענועו ולנענע בשניהן. סוגריים חשובות של הרמ"א, וכל הנענועים אינן מעכבים, כי זה לא עיקר הדין, אלא זה שירי מצווה אמרנו, צריך לנענע. ובאיזה דרך שנענע יצא בדיעבד. לכתחילה כל אחד יעשה כמנהגו, בדיעבד, לא להיות לחוצים, הכל בסדר, יוצאים ידי חובה. רצית לשאול משהו? נכון, הוא שואל בצדק, שלהבין מה המצווה פועלת זה עולם שלם. אנחנו יודעים מה מצוות ציצית פועלת, מה מצוות כיבוד הורים פועלת. אני מסכים איתך שלמעלה מכל מה שאנחנו עושים, המצוות פועלות הרבה מאוד איכויות ופעילות שאנחנו בכלל לא מביאים, עד כדי כך שאנחנו גם בצדק לא נביא ולא תלמיד חכם רשאי לחדש מצווה. כי כדי לדעת לחדש מצווה, אתה צריך לדעת לאיזה עולם אנחנו, העולם כולו, עתיד להתעלות, לאיזה מדרגה. וממילא המצוות שלנו הם אלה שדוחפות את העולם בצעדים איטיים אל אותו עולם. כך הרב כותב בעיניה. אתה צודק, אבל כשהגמרא כותבת לי שיש תפקיד לנענוע הזה, לעצור תללים רעים, לעצור רוחות רעות, אז לפחות להבין הכתוב הגמרא אנחנו צריכים, נכון? אבל כיוון ששאלת, אז אני אגיד לך שבעזרת השם בהמשך נראה גם את דברי יסוד ושורש העבודה שמביא בשם הארי, שבאמת יש פה תיקונים ועניינים מאוד 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 עליונים שבהם אין לנו יד ורגל, לי לפחות, ולכן אנחנו נלמד בערך את הטעמים על פי פשוט הדברים, בסדר? טוב, אז אנחנו יוצאים לדרך, בלי נדר, תחזיקו בראש, אנחנו נראה סך הכל שלושה כיוונים מרכזיים, בסדר? כיוון ראשון. כיוון ראשון זה על פי הפסוק בדברי הימים, וזה גם מסביר שניונת, וזה גם מסביר למה צריך לנענע באנה השם או שיענה ועוד. יש פסוק בדברי הימים, הוא לא לפניכם, הוא יהיה מוזכר פה בהמשך, במדרש, והפסוק אומר, אז ירננו כל עצי יער. לפני השם קיווה, לשפוט הארץ וכו', אנחנו מכירים. זה פסוק בדברי הימים. ואחרי הפסוק הזה גם כתוב, הושיענו אלוהי ישענו וכו', ומשם למדו שיש ערך או משמעות לנענע דווקא בפסוקי ענה השם הושיענה, ובעוד אולי השם כי טוב, ששניהם נזכרים באותו פרק בדברי הימים. אבל הדבר הזה הוא קצת צריך ביאור. כלומר, הבריאה כולה היא שרה. איך אנחנו יודעים? יש לנו פרק שירה. כל דבר ודבר בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, הוא חיים ברצונו. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא מחיה אותו בכל רגע ורגע. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ורואה את הכל. אנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אותו מעשה בראשית שהיה, הוא לא היה, הוא הווה. הוא כל רגע מתהווה ממנו יתברך, ברצונו. וממילא כל הבריאה היא בעצם מרננת, שרה, עושה רצון השם. זה דבר פשוט. אלא מה? רובנו חיים את העולם המוגבל, ובעולם המוגבל אתה לא תראה איך לולב שתלוי על העץ מרנן. אתה לא בדיוק רואה את זה, אתה לא מחש את זה. כולם מכירים את הסיפור הידוע על הרב זצ"ל ורב אריה לוין, שהלכו ביחד ורב אריה לוין תלש עלה קטן, והרב קוק אמר לו, מה אתה עושה? זה חיים, איך אפשר לגדוע ככה חיים? טוב, מי חש שכל עלה הוא בדיוק חיים? אז הצומח הוא צומח, אנחנו רואים, והמים הם זורמים, אבל האם זה חיים אלוקיים? קצת קשה לתפוס את זה. אבל כשאנחנו יוצאים מיום הכיפורים, אז אנחנו נמצאים במדרגה חדשה, בעולם חדש. כתוב שכל חטא הוא כמו שאתה שם מישהו משהו על העין, סותם לו את העין, או יש לו, בלשון התורזניק, התבלול, איזשהו משהו שמסתיר לו את הראייה. הוא רואה בצורה מאוד מוגבלת. הוא לא רואה את המרחבים האדירים, ואם הוא רואה את המרחב האדיר, אז הוא רואה את המרחב הפיזי, הוא לא רואה את המרחב הרוחני, קרי איך כל המציאות חיה מרצון השם, איך בכל חי ובכל צומח יש הוויה אלוקית שמחיה אותו, זה קשה לראות, מאוד קשה לראות. אבל כיוון שאנחנו יודעים שבחג נידונים על המים, וכיוון שאנחנו ברוך השם אחרי יום כיפור יצאנו נקיים וזקים, כמו שעוד רגע נראה במדרש שהראש מביא, אז אנחנו יכולים להתחיל קצת לראות איך כל הטבע, איך כל הבריאה, איך כל ההוויה, היא כולה מלאת רננה, שמחה, לעשות רצון השם. וכשאנחנו חלילה חוטאים, אז אנחנו בעצם סוטים, זה נקרא לחטוא, להחטיא ממה שכל ההוויה, כל הבריאה עושה. כל הבריאה עושה רצונו, חוץ מהאדם שהוא בעל בחירה ויכול שלא לעשות רצונו. אז ברגע שאדם חוטא, אז הוא כך כתוב בראות התשובה, אז הוא נהיה כמו פירור דק. הוא נהיה כמו איזה משהו שהוא נבדל ונפרד מכל ההוויה, מכל היש כולו, שכולו מרנן, עושה רצון בורו, ויש אדם שפתאום סוטה, יש אדם שפתאום חוטא, יש אדם שפתאום עובר על רצון השם. אחרי יום כיפור אנחנו פתאום יכולים להביט על עצמנו, וממילא על היש כולו במבט חדש. אומר הרב באורות התשובה, ממש חתכתי פסקה ארוכה, אבל אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. התשובה מרחיבה את המבט על היש כולו. פתאום אני מביט על עצמי בעיניים אחרות, אני מביט על הבריאה בעיניים אחרות, אני רואה את הכל, איך הכל עושה רצונו יתברך, וממילא הכל מרנן, הכל חי, הכל רוקד. כתוב על ההרים, כתוב על הגבעות, איך הקדוש ברוך הוא מרקיד אותם. זה נראה לנו איזה מטאפורה כזה, משהו לא אמיתי, זה אמיתי. הם נועדו בשבילנו, בשביל עם ישראל שעושה רצון קונו. אז ממילא להרים יש טעם, ולעצים יש טעם, ולענפים יש טעם, ולהדס יש ריח, ולאתרוג יש פתאום צבע, ויש לו משמעות. כי אנחנו עושים רצון בורנו. זה מבט ראשון. בוא נתקדם זה עוד צעד קדימה. כשאמרה לנו, וכמובן, למה אנחנו מנענים ארבעת המינים? ארבעת המינים זה ביטוי של ארבעת גווני המציאות היסודיים ביותר, לפחות בעולם הצומח, אתרוג, לולב, הדס, ערבה. ואנחנו יודעים שבכל אחד יש איכויות שאין בשני, והם כולם, אנחנו מרקידים אותם. כלומר, אנחנו מצליחים להכיר איך הם באמת תמיד, תמיד, תמיד שמחים, מרננים, רוקדים. זה בא לעצור רוחות רעות וטללים רעים. קודם כל, על דרך הפשט. מה זה טללים רעים? גשמים. יש טל, טל ברכה, ויש גשם. יש גשם שחלילה הוא לא עלול להיות ברכה. מי שראה לא מזמן בארצות הברית, איזה סופונת קטנה הפכה שם חצי מדינה. הוריקן, יש דבר כזה, יש רוחות רעות מבחינת הטבע, מבחינה, אם תרצו, אפילו בוטנית, זה עלול להרוס את כל היבול, זה עלול חלילה לפגוע בחיי אנשים. אז הדבר הפשוט, בחג נידונים על המים, אז אנחנו מתפללים, תראה, אנחנו אומרים לעצמנו, תראו איך כל ההוויה כולה מרננת עושה רצון השם. ראוי לעולם כזה, שעם ישראל בתוכו, שהאנושות בתוכו רוצה ומטיבה דרכה, שיהיה גשמי ברכה, שיהיו רוחות טובות ולא רוחות שהופכות חצי מדינה, שיהיו גשמים טובים ולא שיטפונות. זה על דרך הפשט הכי פשוט. טיפונת נעמיק. יש עוד רוחות רעות. אדם רואה, כשאופק ההבטה שלו התרחב על ידי התשובה, איך כל הבריאה מרננת, שמחה. כנגד זה אתם יודעים מה יש? יש לפתוח בשעה 12 מהדורת חדשות. ולשמוע, איי איי איי, עדיין זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב. וזה לא טוב. וזה החדשות, כלומר זה החדש. החדש זה שזה עדיין לא טוב, ופה יש מלחמות, ופה יש רעב, ופה יש סופות. זה מכניס לאדם שפוי עצבות, דיכאון. או בלשון רבנו יונה, אחד הראשונים בספר הידוע שלו, שערי תשובה, אומר רבנו יונה, תסתכלו לפניכם, נרגן. מה זה נרגן? נרגן זה אדם שמתלונן. זה אדם דיכאוני. נרגן, אמר שלמה המלך עליו השלום בתהילים, במשלי סליחה, דברי נרגן, אדם שהוא מתלונן, כל מן רוגן, הם כמתלהמים. תכף הוא יסביר, והם ירדו חדרי בטן. מה זה נרגן? נרגן הוא האיש, זה לא הוא, זה קצת אנחנו, בסדר? זה לא חוכמה להצביע עלינו. הוא האיש אשר דרכו, דרך חוקו הכוונה, להתעונן ולהתרעם, וימצא טוענות, או טיפה טעות, על חברו תמיד, על מעשה ועל דבריו. אתה הולך ליד האדם הזה, זה כמו שהולכים לבחור את רוג. איי, יש לו פה פצע, ופה איזה עלה מפריע, ופה... זה לא את רוג שלם, זה לא. אתה נמצא לידו, אתה כל הזמן מרגיש, או לידך אפילו, אני מלא פגמים, אני חסר, אני... ואף על פי שחברו בתומו, שחברו בתומו מתהלך עמו, אתה הולך ליד אדם כזה בתמימות, ולא זד עליו בדבר, הוא לא הזיד, הוא לא רוצה לעשות שום דבר נגדו. ידון כל דבריו לחובה ולא לזכות, וכל שגגה ישים לזדון. כלומר, אתה הולך במציאות כזאת ואתה מרגיש שאתה לא בסדר, שאתה רע, שאתה שלילי. יכול להיות שאדם עושה את זה לעצמו, יכול להיות אווירה תרבותית, חברתית כזאת שממלאת אותנו בתחושות של עצבות, של דיכאון, בדיוק ההפך מכל ההוויה שמרננת ושערה, אבל אתה יכול לחיות עולם שלם של עצב. עוד לא התחתנתי, עוד אין לי ילדים, עוד לא מצאתי את עבודת, את הנתיב שלי בעבודת השם, לא חסר דברים להתלונן עליהם. אבל לחיות ככה, להיות נרגן, זה מה שכתוב, אמרנו במשלי, זה כמתלהמים. מה זה מתלהמים? ממשיך רבנו יונה, הוא המכה והעולם, הוא לא הרביץ לאף אחד. אבל האווירה החברתית, תרבותית הזאת, זה כמו שנותנים לך עם פטיש הלם. הולם, הולם בפטיש, כי דבריו יורדים חדרי בטן. זה יותר גרוע מפטיש. פטיש פוגע לך פה ביד, ברגל. הדברים האלה, הדיבור הזה, האווירה הזאת, יורדת עד פנים אישיות האדם, עד הבטן שלו, כי מי שיעלין תלונות על חברו כאשר לא נגעו, וכאשר עשה עמו רק טוב, הוא רצה לעשות איתו טוב. זה סער, רואים את המילה סער פה, היא חשובה לנו, מתחולל על הלב. והוא כיורה זיקים, יורדים חדרי בטן. זה רוחות רעות שמנשבות בחלל המציאות כולה. לעומת השמחה הגדולה של כל הטבע, שהכל מרנן, הכל שמח, הכל רוקד, הכל שר, שירה, אפשר ליצור אווירה תרבותית, חברתית וגם אישית של דיכאון, של עצבות. כנגד זה אנחנו יוצאים בחג השמחה, החג היחידי שבו נאמר והיית אך שמח זה סוכות. משם לומדים ליתר הרגלים, אבל זה נאמר במקור על סוכות. כמה פעמים נאמר על סוכות? והרמב״ם, אני מציע לכם לקרוא בהלכות סוכה ולולב, כותב נפלא מאוד מהי מצוות השמחה הגדולה בחג סוכות, ותכף ניגע בזה מאוד פן. אז המבט הראשון אמרנו, אנחנו מרננים עם ארבעת המינים ברובד הפשוט, כי כל היש כולו מרנן שמח, ואנחנו עוצרים בזה תללים רעים, כלומר, מחשבות שליליות, ביקורות, דיכאונות, עצבויות, מבט של איפה עוד, לא, אנחנו לא בגאולה, זה לא נכון. זה מבט של עין צרה ועין קטנה, כנגד זה אנחנו מרננים, מרקידים את הטבע, או עוזרים לנו לראות איך כל הטבע הוא באמת רוקד, ומילא גם אנחנו. כן? איך אדם מפתח, הוא זה שיעור אחר. כלומר, הוא שואל בצדק, איך מגיעים למצב של ביקורת? נתחיל בצורה הכי פשוטה. הוא פותח כל יום חדשות, כל שעה עגולה, סביר להניח שהוא יתמלא דיכאון, ככה אמר חפץ חיים לבן שלו. אתה רוצה לדעת מה קורה בחדשות? סיכום. חדשות של 24 שעות הקרובות, ואלה שלפניהם ואלה של אחריהם. עדיין יש קשיים בעולם. סגור סיכום, נגמר, אפשר לסגור את מהדורת חדשות. זה בדרך כלל מה שיש. עכשיו, זה אווירה חברתית, זה אווירה תרבותית, זה גם בסוף תביעת שלמות כזאת, שהיא, אם תרצה, היא לא רוצה לשים את הערבה בארבעת המינים. כי תסתכל, האתרוג צהוב, יפה, פתאום, תמוי, זה מדהים. והלולב, הוא גבוה וכל זה. הדת יש לו ריח טוב לערבה, אין כלום. אין כלום. אבל הערבה, יש חג מיוחד. חג הערבה. רק לה, מכל ארבעת המינים. זאת אומרת, מה שאתה מזהה ככלום, זה לא בדיוק כלום. כלומר, אל תביט על המציאות בתור יש ואין. יש הרבה מדרגות באמצע. כשזה לא המבט על החיים, אז אדם בקלות מתמלא דינים כלפי עצמו, מתמלא ביקורת אישית. הוא ספג את זה כשהוא הילד, תפסיק לשאול שאלות, תפסיק וכו' וכו'. זה תהליך פסיכולוגי, נפשי, רוחני גם שלם. כי הרב באורות הקודש מדבר בערכות על המבט הפסימי על העולם. היה פילוסוף, שנקרא שופנאוור, שהוא היה פילוסוף מאוד פסימי. לאן אנחנו הולכים? תשובה, מבט ראשון, לשום מקום. מה שהיה הוא שיהיה. זה לא מבט שלם. תחת השמש, זה נכון. אבל אנחנו לא נשארים רק מתחת שמש, העולם הולך ומתעלה. שופנאו אמר יותר גרוע מזה, זה לא מה שהיה הוא שיהיה, אלא מה שהיה יהיה גרוע יותר. כי עוד מעט העולם הולך ומתחמם, אז מה יקרה לנו? לא יהיו קרחונים, אתם יודעים כל הזמן. יהיה בעיות, יהיה בעיות. סוף העולם קרב ובא, יש כל מיני תיאוריות כאלה, החל משבטים במזרח, וכלה בסליחה שאני אומר, חיים בתוכנו. מה יהיה? עוד כמה שנים. תשובה. המיעוט הערבי כבר לא יהיה מיעוט. ראש עיר לירושלים כבר לא יהיה ראש עיר. ראש ממשלה כבר לא... מה יהיה פה? יצא לגלות. אבל זה לא נכון. כותב הרב באורות, מאמין הוא העם כולו, שלא תהיה גלות שלישית. וזה נכון, כך כתוב. אז השאלה, איך מרגינים את המבט הזה, זה עוד צריך ללמוד, אבל... טוב, עד כאן אמרנו מבט ראשון. מבט שני. מדרש רבה ידוע מאוד, ויקרא רבה, תסתכלו אצלכם, פרי עץ הדר אלו ישראל. מה אתרוג זה, יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל, יש בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. כפות תמרים אלו ישראל, מה התמרה הזו, יש בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל, יש בני אדם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. יש דבר כזה. ענף עצבות אלו ישראל, מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. ערבי נחל אלו ישראל, מה ערבה זו, אין בה לא טעם ולא ריח, כך הן ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה הקדוש ברוך הוא עושה להם? לאבדן אי אפשר. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יקשרו, כולן אגודה אחת, והן מחפרים אלו על אלו. ואם עשיתם כך אותה שעה, אני מתעלה. על האני מתעלה, אני רגע שם את זה בצד. בסדר? תכף בלי נדר ניגע בזה, באני מתעלה. כלומר, בוא נסביר רגע את הדברים פה לפי מה שהראש אומר. הראש על מסכת סוכה שהזכרנו בהתחלה, מביא הסבר לנענועי הלולב. אומר הראש כך, למה צריך לנענע? היינו על פי מקרו, סליחה, לא אמרתי, הראש זה רבנו אשר, בדרך כלל הראש מביא את הדברים היותר הלכתיים, אין דרכו להתעסק בדרך כלל בענייני הגדתות, בענייני אמונה, ואף על פי כן בענייני נענועי לולב, הראש נותן טעם ועוד מביא מדרש, מאוד חריג בדברי הראש, מאוד. אבל בוא נראה, אומר הראש ככה, פרק ג' הלכות סוכה, פרק ג' סליחה במסכת סוכה, היינו על פי מקרא, דכתיב אז ירננו כל עצי יער שהזכרנו, וכתיב בתרי הודו להשם כי טוב, וכתיב בתרי הושיענו אלי אישנו. זה מסביר את המשנה, מדוע על פי בית הלל מנענים באנה השם הושיענה, ובהודו להשם כי טוב, כי הכל נזכר באותו פרק בספר דברי הימים. ואיתה במדרש, מפורסם המדרש, נקרא אותו בזריזות, לפי שבראש השנה באין לדין, ישראל ואומות העולם. ואין יודעים מי זכאי ומי יצא, עברנו דף, חייב, עברנו צד. נתן הקדוש ברוך הוא מצווה זו לישראל, שיהיו שמחים בלולביהם, כי האדם היוצא מלפני השופט, זכאי, שהוא שמח, והיינו דכתיב ירננו הצייר, כאשר יצאו מלפני השם זכאים. בהסבר הראשון אמרנו שאנחנו מנענעים את, או מביטים איך עולם הטבע מתנועע. לא הוספנו עוד מילה, סליחה, להסבר הראשון, שאומרים לך, אחרי שהיית יום שלם בבית הכנסת, ואולי 10 ימים שלמים בבית הכנסת, מראש השנה ועד יום כיפור, פתאום אומרים לך, עכשיו אתה קם, מוצא יום כיפור, ועוזב את הבית כנסת. לאן אתה הולך? לעולם הפוך לגמרי, לשוק. לשוק 4 המינים. סוחרים, מעלים מחירים, מורידים מחירים, מסתכלים על כל הצמחים. 4 המינים, בסדר, אבל לוקחים ברזלים, לוקחים עצים, מתחילים לבנות סוכה. זה האנטיתזה הגמורה ליום כיפור. יום כיפור היינו מלאכים. לא אכלנו, לא שתינו. פתאום מוצאים אותך הישר למציאות הטבעית. להגיד לך, ואני עדיין בהסבר הראשון, שבעצם כל היש כולו, כל הטבע כולו, הוא מה שאתה היית ביום כיפור. ואתה יכול לחזור מיום כיפור אל כל הטבע כולו, דבק בהשם, תכף ניגע בזה עוד קצת. עכשיו אנחנו בהסבר השני. המדרש שראינו מקודם בויקרא רבה אמר, אנחנו לא מנענעים את הטבע. את מי אנחנו מנענעים? 4 המינים אלו, ישראל. אז את מי אנחנו מנענעים? את עצמנו. כלומר, אם 4 המינים אלו ישראל, האתרוג אמרנו זה צדיקים, והלולה ואלה שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים, והדס מעשים טובים ואין תורה והערבה, לא זה ולא זה. כשאנחנו עוקדים את כולם ביחד, כי אנחנו עוקדים את כל ישראל ועשו כולם אגודה אחת, בסדר? ומנענעים. אני חוזר עוד פעם לשאול, את מי מנענעים? את ישראל. כלומר, אותנו, את עצמנו. מה, אנחנו צריכים שנענע את עצמנו? תשובה, כן. למה? כי אנחנו יוצאים מיום הדין. כשיוצאים מיום הדין, יש לפעמים הרגשה כזאת, מי אמר שבאמת התכפר עוונותינו? מי באמת ערב לנו שבאמת הצלחנו לעשות תשובה שלמה? הרי אתם מכירים את הוורט הידוע שבמוצאי יום כיפור אומרים, והוא רחום יכפר עוון, ולא ישחית ירווה על שבחו. איזה אבון. אנחנו כל היום פה ביום כיפור, מקשיב סליחה ומחילה על כל החטאים, שעים ואבונות. אז עכשיו אתה מתחיל עוד פעם, והוא רחום וכפר אבון? תשובה, ידוע. אומרים, כן, יש אבון אחד שלא יתחפר. רק אבון אחד. שאתה לא מאמין שבאמת יום כיפור פעל. וממילא הכל ההבנות נשארו. אומר המדרש, איך אנחנו יכולים לזהות שבאמת עם ישראל נטהר ויצא חדש מהמקווה של יום הכיפורים? עם ישראל קם, מוצא יום כיפור או מיד אחרי יום כיפור ויוצא עם לולביהם בידיהם. זה סמל, זה ביטוי של ניצחון. בואו נעמיק בזה עוד טיפה. אומר הרב באורות התשובה ככה. בתשובה יש בעיה, זה תחילת הפסקה. שאפילו הגיבור שבגיבורים לא נמלט מהחולשה שיש בתשובה. כדי לעשות תשובה, אדם צריך קצת להכניס את הכוחות שלו לתוך איזושהי מחשבה, מודעות, ביקורת. הוא מקמץ, זה לפניכם, מקמץ את הרצון. הוא כופף את עוז החיים. איך אומרים וידוי? כפיפה, נכון? הוא כופף את קומתו, את עוז החיים שלו. הוא עכשיו לא הולך חופשי, הוא עוצר את עצמו. העצירה הזאת היא טובה. למה? כי היא מכניסה את האדם להיות מודע לכל דבר, האם הוא נכון או לא נכון. הוא פועל מתוך הראש. הוא לא פועל עכשיו מתוך חופשיות, בלי שום בקרה. הנטייה לשוב מכל חטא, סליחה, מההתחלה. כשמקמצים את הרצון, אנחנו באורות התשובה פרק ת' סעיף י'. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית, ממה? מחטאים, מהאבונות, מרצונות קטנים, והנטייה גם כן לשוב מכל חטא, קורה דבר קשה מאוד. מתקמץ, נחלש, גם כן הרצון של הטוב. הרצון הוא כוח אחד, אין דבר כזה רצון להרע. יש רצון אחד, יש בחירה אחת, יש יצר אחד. רצון יצירה אחד. מה תעשה איתו? לטוב או לרע? זה בדיוק, יצר טוב או יצר רע. יש בחירה אחת. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים, את הטוב, ואת המוות ואת הרע. ובחרת בחיים, יש בחירה. והדרכים, בניגוד לכל עולם הטבע והחי שמקודם הזכרנו, שלהם אין בחירה, והלולה והצמח והאתרוג הוא מאמין ועושה רצון השם ומאשר את ודאות חיה בעצם שהוא גודל וצומח, אצל האדם יש בחירה. וכשהוא מבין שהוא חטא, החטיא את הדרך, הוא נדרש קצת להחזיר את הענפים חזרה לתוך עצמו ולשאול על הדרך שלו. הדבר הזה גורם לעוז החיים הטהורים להתחלש. האדם נמצא, האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת. עכשיו תראו את המשל וזה יהיה יותר ברור. שסובל חולה. איזה חולה? חולה שהתרפא. אדם הגיע לבית חולים במצב לא פשוט. מה עשו לו? נתנו לו מה שנקרא היום שוקר. שזה הזרמה אלקטרית חזקה. אני לא מבין במדע, אבל אדם שחלילה, אחת המערכות שלו לא מתפקדות, לפעמים צריך לתת לו שוק חשמלי. שוק חשמלי הזה נותן כנראה לחשמל לגוף וכל זה, והאישיות מתעוררת והאדם מתעורר. אז זה מצוין, מצוין, אבל אותה הזרמה אלקטרית חזקה, אומנם גרשה את הארץ שבמחלתו, מצוין, הוא קם לתחייה, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. הוא צריך לפעמים להשתקם מהתרופה שהוא קיבל. כי אתם יודעים, אומר הרמב״ם, לצערנו, אצל בני אדם, כל תרופה היא מחזקת דבר אחד ומחלישה דבר אחר. אז הוא צריך נוגדן לתרופה שהוא לקח. ואז הוא צריך לפעמים נוגדן לנוגדן וכו' וכו' וכו', זה עסק שלם. אז כל תרופה, אומר בעצם הרב פה, היא גם קצת מחלישה. אז אנחנו ביום כיפור התחזקנו, קמנו לתחייה, אבל גם מה לעשות, יש צד מסוים שיש ערס עכשיו שהיה במחלה כבר לא נמצא, אבל יש החלשה של כוח החי והבריא. לכן שווים ימים של שמחת קודש. באים אחרי יום כיפור ימים של שמחה, לא סתם שמחה, שמחת קודש, חדוות נפש, לקומם זה לבנות בקומה את הרצון, כן, כנגד הקומה שנחלשה מקודם, שהתכופפה, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. סיכום אומר הרב, כנגד ימים נוראים, מבהילים, שגורמים לאדם חולשה נפשית מאוד 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 רצינית, באים ימי סוכות. ימי סוכות אלה ימים של שמחה אדירה, של יציאה למרחבים, יציאה אל הטבע. אתה לא תהיה בבית הסגור בדלת אמותיך. אתה יוצא למרחב, אל סוכה, שהיא לא מסתירה את השמיים יותר מדי, ולא מסתירה את כל הצדדים שאתה יכול לצאת ולהיכנס, ובתוך הבית סוכה היא פסולה, כידוע לכם. זה מאוד מאוד דומה לדברי הפלא יועץ, וגם הרב צבי יהודה מזכיר אותם, שזה תפקיד סוכות. סוכות זה חג השמחה הגדולה. אני רוצה רגע לחזור אל מה שדיברנו מקודם. כשאנו מנענעים את הלולב, אנחנו בעצם אומרים שאנחנו צריכים להתנועע. זאת אומרת, לרקוד. כשהמסיעת ישרים מדבר על שער הזריזות, הוא מביא דוגמה. פסוק הוא מביא, עם תרגום. כאלין, כעלמות תופפות. מה זה עלמות תופפות? כמו כביכול נערות שמרקדות בקרמים, כמו שהיה ביום כיפור ובטו באב, לפי רוב הדעות שהיה גם ביום כיפור ככה. המציאות הרוחנית שבקרבנו, שהייתה מקודם מאוד מאוד, נקרא לזה זהירה ומאוד חלשה, עכשיו היא צריכה לצאת בעשייה, בבנייה. דווקא שאתה בונה, דווקא שאתה כותף את העלה, את האתרוג ואת ההדס, אדרבה, אתה חי רצון השם. זה מדרגה אחרת לגמרי. פה צריך לקרוא את, נקרא לפחות משפט בפלא יועץ. אומר הפלא יועץ, עוד נלווה בחג הקדוש הזה מצוות שמחה של מצווה. ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה, אשר הוא זמן שמחתנו, כאשר אנו אומרים בתפילה, ועליה כתיב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אמנם לא ציוונו יוצרנו אלא על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון ומלא שמחה של מצווה. כאשר החי ייתן לליבו, מה אנו, מה חיינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשר בחרבנו יוצרנו, ולא זז מחבבנו. וחיבה יתרה נודעת לנו עד אין חקר ועד מקום שאין יד שכלנו מגעת. ומעט אשר עינינו אין רואות שיעצנו בעצה טובה ונתן לנו ראש השנה, תראו איזה עצה טובה, נתן לנו ראש השנה ויום כיפור לחפר בהם אבונותינו. ובאהבתו וחמלתו כאב את בן ירצה, הקדוש הוא נתן לנו את ראש השנה ויום כיפור שנחפר אבונותינו. אבל אחרי יום כיפור וראש השנה, רצה לשמחנו מיגוננו ומצערנו, שנצטערנו בימי התשובה. יש קצת בימי התשובה שהוא מחייב ומשמח, אבל גם קצת כואב, גם קצת מצער. כנגד זה אנחנו צריכים להרקיד את עצמנו. אנחנו לוקחים את ארבעת המינים ומרוממים את עצמנו, מצילים את עצמנו מתללים רעים, אמרנו, מרוחות רעות, הכוונה היא, רוחות רעות ותללים רעים, שאולי ביום כיפור וראש השנה קצת התגנבו אל ליבנו, ומחיים אותנו מחדש. ונתן לנו תכף, יש לנו בדיוק 3 ימים להתכונן לחג סוכות, 4, תכף את חג סוכות, וציוונו לשמוח, וקובע לנו שכר טוב על שמחתנו. היש חך מתוק מזה? איזה ביטוי של הפלא יועץ. יש משהו מתוק מזה? איזה אהבה כל כך גדולה? והוא מביא פה את המדרש, אמרנו שהראש גם מביא, ואני רק רוצה לקרוא לכם מה שכתוב פה בשורות המודגשות, מבהיל קצת, והוא סימן טוב לכל השנה. שכתבו גורי הארי, גורי הארי הכוונה תלמידי הארי הקדוש, שמי שיהיה שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. מופלא מאוד. אילה זאת, נפקמינה, אילה זאת, לא בכוח איש, לא עם וב, לשכוח עוצבו ורוגזו וכל דבר המצערו ולשמוח בכל יום שמחה חדשה. הלכה. של הפלא יועץ, איך תתנהג בסוכות? שמחה של מצווה, כמו שכתב הזוהר הקדוש, בהתמיד במחשבות טהורות. יש פה שאלה, איך אתה מצווה על השמחה? תשובה, אתה תתעסק בטוב. אתה תתעסק במחשבות טהורות, וזה משמח, כי אי אפשר להגיד לבנם, תשמח, תלחץ על הכפתור, תשמח. אם תהיה עסוק בשמחה, תשמח. שתניונת לפני השאלה, זה, עכשיו נגיע, אמרנו, סיכום של הדבר השני, אנחנו מנענים 4 המינים, אנחנו מרקידים את עצמנו. מחיים את עצמנו, את אותו רצון שהתכווץ, עכשיו הוא יוצא החוץ על המרחב. עוד משהו נוסיף, אמרנו, הגמרא אומרת, תללים רעים ורוחות רעות, איך זה מסתבר פה? אם אנחנו מנענים את עצמנו, איזה תללים רעים ורוחות רעות? אומר פרי צדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, מה זה רוחות רעות? אומר רב צדוק, רוחות רעות היינו רצונות שבלב. יש בלב רצונות לפעמים שהן כמו רוחות רעות, איך אתה יודע? פסוק במשלי, איש אשר אין מעצור לרוחו. מה זה רוחו? רצונו. אותו רצון שנכפף, אותו רצון אמרנו שהתכווץ, אותו רצון של האדם לחיות במרחב שבראש השנה יום כיפור עושה את התשובה, הוא התכווץ קצת, עכשיו צריך לשחרר אותו, לחיות אותו מחדש. זה נקרא לעצור רוחות רעות, לא בחוץ. מעלה ומוריד כדי, חסר פה עוד, לעצור תללים רעים. איזה תללים רעים יש? רוחות רעות זה בלב. אבל יש לנו גם עוד מרכז חיים, מוח. נכון? ידוע שנחלקו האחרונים מה קובע את רגע חלילה המוות של האדם. מוח או לב. זה 2 מרכזי חיים מאוד 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 קריטיים. אז מה זה לעצור תללים רעים? רוחות זה הרצונות. ותללים רעים, אומר הפרי צדיק, חוכמות וידיעות חיצוניות. כל מיני מחשבות זרות שבאות מחוכמות לא לנו, כל זה צריך לעצור אותן. שלא יחדרו לתוכנו. למה יכול לחדור דבר כזה? כי אם הרצון הוא מקובץ, אז אולי חפץ השם שנחיה בקטנות כזאת, בעולם כזה שהנושא שלו זה התנזרות מהחיים. לא חפץ, לא אכפוץ במות המת. מה זה מות המת? הכוונה היא שתחיה חיים כמו מת. כמו איזה נזיר פקירי שחי באי שם. לא, הנושא הוא לחיות החיים ברחבה. את החיים פה המעשים, אתה תיקח את אותם ידיים שעסקו, שהחזיקו מחזור קדוש, הם יחזיקו ארבעה מינים, צומחים, חיים, לחיות אותך. רצית לשאול את זה, כן. טוב, נכון. מחשבות טהורות, אני חושב שהמשמעות היא, קודם כל, מה לא כתוב פה? כתוב מחשבות לא טמאות. בוא נתחיל ישר. יש מחשבות שהן קשורות לדברים שהם אסורים. מחשבות רעות, מחשבות אסורות. חלק מחשבות הרעות, אולי זה מה שהזכרנו מקודם, מחשבות שגורמות לאדם עצבות ודיכאון, ויש מחשבות גם לא טהורות על דבר השם, על האמונה. יש, די מספיק, טוב, נגיד את זה בקצרה מאוד גדולה. כתוב שהכהן הגדול, ביום כיפור, יש לו בעצם סעיר אחד להשם, סעיר אחד להזזל. אבל יחד עם הסעיר להשם הוא גם מקריב פר. פר, והפר והסעיר להשם, שניהם מחפרים על עבירה אחת. איזה עבירה? טומאת מקדש וקודשיו. אולי חלילה היה פה מישהו שנכנס לבית המקדש כשהוא היה תמה. לא ייכנס בדיוק לכל הפרטים. זה מחפר על עבירה אחת. הפר על אנשי ביתו, על הכהנים והלווים, והסעיר על כל ישראל. ויש עוד סעיר אחד, שהוא מחפר על מה? על מה הסעיר השני מחפר? שולחים אותו לעזאזל, למדברה, על כל עוונותיהם של ישראל. יש פה דבר קצת חסר פרופורציות. סעיר אחד מחפר על עבירה אחת, הבנתי. והסעיר השני? על כל שאר העבירות. בוא נשים משקולת. אותם סעירים שווים בקומה, במשקל, אתם יודעים, צריכים להיות בכסף, צריכים להיות אותו דבר נראים בדיוק. אחד מחפר על עבירה אחת, והשני על כל העבירות כולם. זה חסר פרופורציות הדבר הזה. נכון, אבל העבירה האחת שהסעיר להשם מחפר, זה העבירה שמולידה את כל העבירות כולם. שנייה, את כל העבירות כולם. איזה עבירה? כך כתוב, תומת מקדש. המשמעות היא, זה מה ששאלת מקודם, מחשבות לא טהורות, חוסר אמונה. חוסר אמונה. כל מצוותיך אמונה. כל עבירה היא ביטוי של חוסר אמונה. וממילא אם אתה מחפר, אתה לא יודע מה ערך הקודש, זה ממילא אין לך אמונה. ממילא לא יהיה מצוות, לא יהיה, הכל יהיה עבירות. לכן מחפרים על זה. טוב, זה סוגרן למה ששאלת. רק ננסה לומר עכשיו אולי כיוון שלישי. סיכום הכיוון השני. הכיוון השני אומר, אנחנו מנענים את ארבעת הימים, אנחנו מנענים את עצמנו. כנגד החולשה שנדבקנו בה בימי הכיפורים ביום וימים הנוראים. הסבר שלישי, בלי נדר, אני מקווה שככה נשתדל להסביר אותו טוב. אומר המדרש כך, למטה, המדרש האחרון אצלכם לדף. מי זה פרי עץ הדר? זה לא עם ישראל, וזה לא גם הטבע. פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא. זה כבר מבהיל. שנאמר שכתוב בו הוד והדר לבשת, פרי עץ הדר כנגד ההדר האלוקי, הקדוש ברוך הוא. כפות מרים זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו צדיק כתמר יפרח. ענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב והוא עומד בין ההדסים. ערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב ויסולו סולו לרוכב בערבות ביה שמו. מבהיל המדרש הזה. את מי עכשיו אנחנו מנענעים במצוות נענוע ארבעת המינים? כי הוא יכול את הקדוש ברוך הוא. זה דבר שקשה לאומרו, לכן שמנו אותו בסוף. מה המשמעות של מה שכתוב פה? נסביר את זה בשני אופנים בזריזות. הסבר ראשון, זה מה שראינו במדרש, מי שזוכר הראשון. תחזרו רגע אחורה. אמר הקדוש ברוך הוא, בויקרא רבה, פרשה למד י' ב', בסדר? פרשה י' ב'. אמר הקדוש ברוך הוא, שורה רביעית מסוף המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו כולן אגודה אחת, ואין מחפרים אלו על אלו. ואם עשיתם כך, אותה שעה אני מתעלה. הדאוד הכתיב, הבונה בשמיים מעלותיו. ומתי הוא מתעלה? כשהם עושים אגודה אחת שנאמר ואגודתו על ארץ יסדה. לכך, לפיכך, משה מזהיר את ישראל, לקחתם לכם. אנחנו מעלים את הקדוש ברוך הוא. עד היום חשבתי שהקדוש ברוך הוא מעלה אותנו. איך אפשר לומר מה שכתוב פה? הקדוש ברוך הוא זקוק לנו? אז בואו נרגיע קודם כל. ודאי הקדוש ברוך הוא לא זקוק לנו. והקדוש ברוך הוא בטובו ובחסדו תמיד משפיע לנו. אבל בזה שאנחנו פה בתחתיות ארץ עושים את רצונו, רצונו נעשה בעולם. פירוש, הוא מתעלה. ההתעלות האלוקית, המשמעות שלה, זה קצת מבהיל. היא תלויה בזה שאנחנו מנענעים את הלולב, כן, כי כביכול, אומר רב חיים מוולוז'ין, ספר נפש החיים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. הוא מצידו יש לו ברז שופע של טוב ושל שמחה לעולם. אבל הוא מסר את השיבר, את הברז בידינו. בידינו. עד כדי כך, יש על זה הרבה פסוקים שנפש החיים מביא, לא רציתי בכוונה להביא את זה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הרכיב אותנו בראש כל הנבראים, הדומם, הצומח, חי מדבר, ועל גביהם ישראל. וישראל תלוי בהם עד כמה הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולמו. ולכן שישראל בגלות, אז אומרים אנא השם הושיענא, נכון? מה הכוונה אנא השם הושיענא? או אומרים יותר טוב בהושענות, אני והו הושיענא. מי זה ההו הזה? הו זה הוא! פה זה הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נושעים, הקדוש ברוך הוא נושע. כי כביכול ההתגלות האלוקית, האור האלוקי, לא יכול להתגלות בעולם כשעם ישראל בצער, כשעם ישראל נמצא בגלות. זה לא יכול להתגלות. וממילא ישועה היא לא ישועה שלנו. ישועה של מי? שלנו ושל הקדוש ברוך הוא. כביכול אנחנו גורמים להתגלות האלוקית, כשאנחנו מנענעים, המשמעות היא, אנחנו מבינים את גודל האחריות שעל כתפינו. אנחנו יוצאים לטבע כי אנחנו אומרים, בעצם, הקדוש ברוך הוא מנהל את כל עולמו. כל ארבע רוחות שלו, כל שמיים וארץ שלו. אבל הוא מנהל את זה על ידינו. מבהיל. זה הסבר אחד שהוא ודאי נכון. הסבר נוסף, נוסיף פה על הדבר השלישי, אנחנו כביכול מנענים את הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו בוגרי הימים הנוראים, בוגרי עשרת ימי תשובה, בוגרי כל עבודת השם הגדולה של יום הכיפורים, למדנו דבר חשוב מאוד. י"ג מידות של רחמים, אנחנו רואים השם, השם, כל רחום וחנון. מה זה השם, השם, כל רחום וחנון? יש הרבה מחזורים שיש בהם קו מפריד באמצע. זה לא כדי שנעצור. כלומר, זה כן שנעצור, אבל הכוונה היא, יש פה הבדל. יש השם, אומר רש"י על זה, יש השם קודם שהאדם חטא, שהוא אוהב אותו האדם, והוא שמח באדם, והאדם עושה רצונו, והאדם, ברוך השם, מגלה את התפקיד שלו בעולם. ודאי השם שמח מעשיו. ויש אותו השם, אותו הוויה ברוך הוא שאוהב אותנו באותה מידה גם אחרי החטא. זה אותו י' כ' ו' כ', השם, השם. לפני החטא וקודם, ואחרי החטא. מה כתוב פה בעצם? כשאנחנו בוגרי ראש השנה ויום כיפור, ואנחנו יוצאים עכשיו למרחב החיים, לשוק החיים, אז אנחנו עלולים לדעת שדרשו השם בהימצאו, זה היה בעשרת ימי תשובה. אבל עכשיו, אין, נגמרו הימים האלה. יש עוד שנה שלמה להתגעגע שהם יחזרו. אז מה, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מצוי לנו? עכשיו אנחנו נשוב וניפול? בעזרת השם לא. אנחנו יודעים שארבעת הימים האלה זה ימים שהם לא נחשבים בחשבון העוונות. צריך להשתקם קצת ממה שהיה ביום כיפור, מההתעלות הגדולה, ואז יורדים לעולם. ומיום טוב ראשון של סוכות כן מתחילים ימי העוונות. ולקחתם לכם ביום הראשון. איזה יום ראשון? אנחנו נמצאים באמצע חודש תשרי. יום ראשון של סוכות, שזה יום ראשון לחשבון עוונות, אומרת הגמרא. עכשיו יתחילו שוב פעם סך העוונות. אז כשאני מקרב את ארבעת המינים, זאת אומרת את הקדוש ברוך הוא, וכשאני מרחיק, מה בעצם למדתי? למדתי שגם שאני כביכול קרוב, דרשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוב, וגם שאני כביכול מרחיק אותו, וגם כשהוא למעלה, ואני אי שם מתעסק בדברים מאוד נמוכים, במחיר של הלולב או האתרוג ולהתמקח עם המוכר נראה נמוך ולתלות את הלולב שלא ייפול לך על הראש את הסכך שלא ייפול על הראש וכו' זה נראה מאוד נמוך אתה נמצא בשוקי החיים גם אז הקדוש ברוך הוא איתך הדבקות האלוקית שקנינו בעשרת ימי תשובה זה דבקות כזאת שלא חולפת מאיתנו גם בימים האפלים והחשוכים של החורף שיבוא אחרי סוכות ושל חלילה של עלולים לבוא גם אולי נפילות. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אז זה כתוב, אני אראה לכם איפה זה הדבר הזה כתוב כל מה שאמרנו. כתוב את העניין הזה ביסוד ושורש העבודה. תסתכלו עוד פעם בדף פה. יאויה יעיין אדם בכתבי הארי. אני חסכתי את זה מכם, גם אני לא עיינתי. אבל אני רק מקריא מה כתוב פה. מהתיקונים הנפלאים והנוראים, הנעשים בעולמות עליונים הקדושים על ידי הנענועים. אתה חושב שאתה רק מנענע כמה צמחים, ארבעה תמינים? אתה פועל פעולה גדולה, וגם אם אתה לא רואה אותה. אבל אתה פועל, וכל מצווה היא פועל, כמו שמקודם הזכרת, הנענועים האלה פועלים דברים עליונים מאוד, וידע מה העבודה הזאת לנו, עם קדוש. ואז יגיל וישמח בשמחה עצומה. עד מאוד, בעת הנענועים, ועושה בזה נחת רוח גדול ליוצרו ובורו, יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד. והארי כתב כוונות עצומות, לכן הוא גם שינה את כיווני הנענוע, כי לפי הארי יש פה כוונות עליונות מאוד. ובוודאי, זה מדבר עלינו הקטנים, לא כל מוח עשה בלדה, לא כל מוח יכול לסבול בדיוק את הכוונות העליונות שיש בנענועים, זה תשאירו לגדולים. מה איתנו? לא כל מוח עשה בלדה, סובל את זה, מכיל את זה, לכוון כוונותיו. ואתה, אומר היסוד השור שעבדה על עצמו, אנוש כערכי, כלומר מה אנחנו נכוון? יכוון כוונה פשוטה, ההכרחי, ומינה לא תזוע. אנחנו נכוון את הכוונות היותר פשוטות. איזה כוונות פשוטות? נסכם מה שדיברנו. כוונה ראשונה אמרנו, במצוות נטילת ארבעת המינים, ואחרי זה בנענועי ארבעת המינים, שאנחנו מנענעים כביכול את עולם הטבע, רוצה לומר, זוכים לראות איך הקדוש ברוך הוא מופיע בכל. לא רק בבית, לא רק בבית מדרש, הקדוש ברוך הוא מופיע גם בדומם, וגם בדומם כי אתם יודעים, מנסחים מים, זה קשור פה לכל החשמון של סוכות. גם בצומח זה הסוכות, גם בחי, איפה זה בא לידי ביטוי בחי שהקדוש ברוך הוא מתגלה? קורבנות סוכות, אתם יודעים כמה מקריבים קורבנות סוכות? 70 קורבנות סוכות! למה? 70 פרים כנגד אומות העולם. אז שימו לב, דומם זה המים, צומח זה כל ארבעת המינים. חי זה ה-70 פרים. מדבר זה 70 אומות העולם. עד שעולים למדרגת ישראל. ישראל בכוחם לראות איך כל היש כולו שר מרנן ושמח. עד כאן כוונה ראשונה. וזה עוצר כללים רעים, הכוונה יביא אלינו גשמי ברכה בעזרת השם יתברך. דבר שני, אנחנו מנענעים את כל ישראל, כל ישראל חברים, כל ישראל נאגדים באגודה אחת. פירוש המושג לנענע בארבעת המינים, אם זה כנגד ישראל, זה לשמח את ישראל אחרי הימים הנוראים. אחרי שהרצון התכופף, עכשיו אנחנו נעמדים כמו לולב, גאים, שמחים. יצאנו זכאים בדין, זה מה שהראש גם מביא, זה גם הובא בדרכי משה בשם הפרישה ועוד. הסבר שלישי, אנחנו כביכול נענעים את הקדוש ברוך הוא. פירוש ראשון, כל מצווה ומצווה שלנו, המשמעות היא בעצם, היכולת שלנו דרך עולם, המצוות, דרך נענוע ארבעת המינים, זה בעצם לעשות רצון קוננוס, זאת אומרת, לפעול דברים מאוד עליונים, אל תזלזל, זה לא קטן, אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אחד, שתיים, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא תמיד קרוב אלינו, לא רק בעזרתים לתשובה, וגם שנראה שהוא רחוק, ובהסתרה ובריחוק, בעצם הוא קרוב. הראיה, הנה, אתה מוליך ומוביל, מעלה ומוריד. הכל שלו. הוא ימלא, הוא תמיד קרוב לנו. נסיים בלי נדר עכשיו, ומה שכתוב פה בפה ליועץ, יותר מהמה, יש ויש מקום לשמוח, כאשר ייתן אל ליבו, מה נעשה ממעל על ידו. אדם פועל במציאות שלו, בתוך מערכת העולם, ולמעלה ממנה. אשרי ילוד אישה, אנחנו ילודי אישה, אנשים בשר ודם, שזכה לכך, להיות בונה בשמיים על היותיו, זה המדרש ההוא שהזכרנו מקודם. כל זה פלא יועץ על סוכה, על סוכות. מה אנוש כי תזכרנו, זה הפסוק שנפש החיים גם מביא, תמשילהו במעשה ידיך, הקדוש ברוך הוא המשיל אותנו במעשה ידיו. כזאת וכזאת אחי ייתן לליבו ויתעורר ויאמר בפה, אי אפשר שלא לשמוח. ויתן את קולו לשורר ולזמר, התפילות והלל ושירות ותשבחות, בכל רינה ותודה המון חוגג. וזכור יזכור כי בזמן בית המקדש קיים, צדיקים וחסידים היו מרבים בשמחת בית השואבה. כידוע, מי שלא ראה שמחה הזאת, לא ראה שמחה מימיו. טוב וכולי, שנזכה בעזרת השם לחג שמח, ולכפר על כל ישראל ועל עצמנו בפרט.